ד' סיוון, שיעור השבועות, שפת אמת.
שהוא עניין תורה שבעל פה. תכף נראה מדוע הוא קורא לרות עניין תורה שבעל פה. היות שבמעמד הר סיני קיבלנו גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה, אז קוראים בתורה, שזו תורה שבכתב, וקוראים את מגילת רות, שזה גם תורה שבכתב, זה הרי חלק מהתנ"ך, מגילת רות. אבל זה מרמז על תורה שבעל פה. וקודם כל הוא מסביר מדוע כל כך חשוב להזכיר את תורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא מבקש שבני ישראל במעשיהם יוסיפו על התורה שבכתב, כרי מעשי צדיקים הם תורה. חז"ל אמרו על וירא אלוקים כי טוב, ההבדל אלוקים בין האור לחושך. חז"ל אמרו אור זה מעשיהם של צדיקים, החושך זה מעשיהם של רשעים, ואיני יודע במי מהם בחר. גם פלא, המאמר חז"ל הזה. אז כשהוא אומר, וירא אלוקים כי טוב, ההבדל אלוקים בין האור מן החושך, וירא אלוקים את האור כי טוב, אז הוא בחר במעשיהם של צדיקים. אז שפת אמת מחבר לזה את האין אור אל התורה, אין טוב אל התורה, אין טוב אל האור. יש כמה מאמרי חז"ל כאלה. תורה אור זה פסוק, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחה חוסר זה פסוק במשלי. אז אם הקדוש ברוך הוא, אם התורה, החז"ל קראו למעשיהם של צדיקים אור, והקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם שם טוב, זאת אומרת שמעשיהם של צדיקים לא הופך להיות תורה. אתה יושב מספר סיפור מצדיק, אז למדת תורה, כן? והקדוש ברוך הוא רוצה, אבל איזה תורה זה? זה לא תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יהיו צדיקים כאלה שמה שיספרו מהם אחר כך, שזה יהיה ממש תורה. ושכאילו, בוא נחדד את זה עוד יותר, שתהיה יהודי כזה שיהיה אסור לדבר עליך לפני ברכת התורה. כי ודאי, אם ידברו עליך, אז ודאי יגידו איזה משהו תורני. כן, זה לא יהיה סתם. ומה הדוגמה לזה? ונעשה ממעשי בועז ורות, שהם היו צדיקים כאלה, נעשה מזה מגילה שהוא ברוח הקודש. סך הכל כתוב שם סיפור. אבל הסיפור הזה, את הסיפור של מגילת רות, אסור ללמוד לפני ברכת התורה. זה בטוח. חוץ מזה שגמרא לומדת מזה כל מיני דינים, אבל עצם הסיפור הפך להיות תורה. וזה התביעה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא תובע את זה לכל יהודי, אנחנו אומרים שפת אמת, אנחנו לבד לא היינו אומרים דבר כזה. הקדוש ברוך הוא תובע מכל יהודי שהוא יהיה כזה יהודי שהסיפורים עליו יהיו תורה. הוא כתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, וכתוב בתחילת, זה הפסוק הראשון לפני עשרת הדיברות, ההמשך של זה זה אנוכי השם אלוקיך, פירוש שבני ישראל יאמרו מעצמם כדברים האלה. מה זה לאמור? בדרך כלל לאמור, איך מסבירים בדרך כלל מה זה לאמור? דבר השם אל משה לאמור, שיגיד לבני ישראל. אבל במעמד מתן תורה היו כולם, וגם כל הדורות הבאים. אז מה זה לאמור? שבני ישראל ידברו דיבורים כאלה, שזה יהיה קדוש כמו עשרת הדיברות. לא יודע מה קרה לאנשים ששמעו את זה מהשפת אמת, מתי שהוא אמר את זה, מה נהיה מהם. זה כבר צריך דמיון מפותח בשביל להבין מה קרה שם. אבל פירוש שבני ישראל יאמרו מעצמם כדברים האלה. וכן כתיב, אותו דבר הוא מביא, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו, אתה נותן למישהו משהו, זה נשאר כמו שנה, אבל אם אתה נוטע נטיעה באיזה מקום, זה גדל. זה לא נשאר אותו דבר כמו שנתת. חיי העולם נטע בתוכנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ועל ידי זה הוא נטע בנו חיי העולם, שמאיתנו ימשיכו לגדול דברי תורה. והוא תורה שבעל פה. על הספר תורה אסור להוסיף אפילו נקודה, כן? אבל בתורה שבעל פה יש מצווה לחדש. אז התורה שבעל, התורה שבכתב ניתנה לנו בצורה כזאת שהתורה שבעל פה ננטעה בנו וזה יכול לעשות פירות. והוא תורה שבעל פה שמצד זה מיוחד התורה לבני ישראל. שדעתה מיוחד להשיג סתרי התורה. מה פירוש סתרי תורה? שנסתר ולא מפורש בתורה. למה זה מיוחד דווקא לבני ישראל? כי רואים בפועל, רואים שאת התנ"ך יש גם לגויים. אבל תורה שבעל פה אין אצל הגויים. ואין אצלהם את הפריאה או רביעה בתורה, גם את העניין הזה אין אצל הגויים. וזה עצמו עניין בועז. מה זה עניין? מה שייך לכאורה? עכשיו הוא בא לפרש את מה שאמר בהתחלה, שמגילת רות היא שייכת לתורה שבעל פה. חלק הוא אמר, כי סך הכל מגילת רות זה היה אמור להיות סיפור. אז זה יכול להיות כתוב באיזה, יש כל מיני כמו ספר הישר, זה מדרש עתיק, אבל כולו סיפורים, כן? זה לא נטו תורה, זה סיפורים. אז לכאורה גם מגילת רות הייתה יכולה להיות כתובה במדרש כזה, ושזה יהיה סיפור. למה זה נכנס לתנך בתור ספר בתנך? ואז קצת הוא הסביר שזה להראות לנו מה זה מעשיהם של צדיקים. שיהודי יכול לזכך את עצמו ולהביא את עצמו למדרגה כל כך גבוהה, שסיפורים עליו זה תורה, זה הופך להיות תורה. אבל עכשיו הוא נותן עוד הסביר. זה עניין עצמו, עניין בועז, דעית הפירוש, כתוב בזוהר, בועז, בועז, בו תוקפה, כך כתוב בזוהר. שבועז היה יהודי תקיף. מה היה התוקף של בועז? יש כמה פירושים בזה, יש כמה משמעות בגמרא, אבל אז שפת אמת מסביר פירוש משלו. והיינו שהיה מאמין בדברי חכמים. התוקף שלו היה שהוא האמין בתורה שבעל פה עד הסוף. שדרשו המוני ולא לא המונית, ולא היה לו ספק בדבר כפלוני שאמר פן השחית. היה הרי כתוב שם, מי שזוכר את מגילת רות, היה שם מישהו שהיה יותר קרוב מבועז. הוא אמר לך משפט הגאולה לגאול, רק תדע לך שאם אתה גואל את השדה, אתה צריך לקחת גם את רות המוביה, להקים שם על שם בעלה המת. ברגע שהוא שמע את הסיפור הזה, אז הוא נרתע. הוא אומר לשפת אמת, למה הוא נרתע? כי היה לו ספקות בחזל. חזל דרשו המוני ולא המונית. הרי המוני אסור לבוא בקהל. לא יעזור שהוא מתגייר, אסור להתחתן איתו. להמונית מותר. עם המונית מותר להתחתן. אבל הוא היה לו ספקות באמונה, באמונת חכמים. אז ברגע שהוא שמע שהוא צריך לקחת אישה המונית, אז כאילו הוא ויתר. לך תיקח אותה אתה. אני לא יכול פן השחית. פן השחית, מה פירוש פן השחית? הוא יקלקל את המשפחה שלו, הוא יכניס המוני לתוך המשפחה שלו. ובועז, זה בועז, בו תוקפה, היה לו את התוקף של אמונה בדברי חז"ל. וכאן דברי חז"ל, צריך להבין, זה דאורייתא, זה לא דרבנן. המוני ולא המוני, כמו אבי ולא מואבי, זה דין דאורייתא. רק זה דין דאורייתא שעבר בתורה שבעל פה. בכלל, צריך להבין בכלל, מתי כתבו את הספרי תורה? באיזה שנה, כשליציאת מצרים, מתי נכתבו ספרי התורה? זה כתוב, ברש"י אומר את זה. לקוח את ספר התורה הזה, זה כתוב בסוף דברים. מתי שהכל היה גמור, משה רבנו ביום שהוא נסתלק, הוא כתב 13 ספרי תורה. הוא נתן ל-13 שבטים. זה לא בכוח אנושי, זה היה למעלה. לפני זה יש מחלוקת אם התורה ניתנה מגילה או שהתורה ניתנה בבת אחת, אבל אז כתוב בספרים יותר מאוחרים, כתוב שלא היה, זה הצירופים לא היו כמו שהם אצלנו. כי אחרת, הסיפורים עוד לא קרו. כן, כתוב, היה פה איזה ניסיון, ופה היה זה. הסיפורים עוד לא קרו. זה סיפורים שקרו אחרי מתן תורה. אז איך זה היה כתוב בתורה? כתוב שהצירופים עוד לא היו. אבל ספר תורה כמו אצלנו, היה אותיות, היה... זה היה תלוי אם בני ישראל יעמדו בניסיון, אז יצטרף צירוף כזה. עד היום זה ככה. כל יהודי יש לו את כל האותיות של התורה. לנו יש ספר תורה שהצירופים עוד לא גמורים. אם אנחנו בוחרים לעשות מצווה, אז האותיות בספר התורה שלנו, בנשמה שלנו, מצטרפות למצווה. אם אנחנו מתגברים ולא עושים עבירה, אז זה מצטרף לצירוף הנכון. אם חס וחלילה אנחנו עוברים עבירה, אז מצטרף צירוף לא נכון. מאותם אותיות, ישכינת בגלותה, מצטרף צירוף לא נכון, ותהיה עוונותם חקוקה על עצמותם. ומצטרף זה נחקק על העצמות של היהודי, ואחר כך בתשובה הוא צריך להוציא את זה, כשהוא מתוודא הוא מוציא את החקיקה מהעצמות שלו. תסתכלו בתורה ד' בלקוטי מרן, שם יש עריכות על זה. אז בעצם גם היום התורה עוד לא, אם התורה הייתה כתובה גם בנפש, עם הצירופים הסופיים, היינו מאבדים את הבחירה. זה שאנחנו יכולים להתננד, זה בגלל שעדיין אין צירוף סופי. אבל אז, לפני שמשה רבנו כתב את הספרי תורה, אז גם בתורה לא היה, לא רק בנפש, בתורה עוד לא היה צירוף סופי. ספר תורה כמו שאנחנו מכירים, זה משנת ה-40. משנת ה-40 בצטם, עכשיו תעשו חשבון, ממתי יהודים מקיימים מצוות? הרבה לפני זה. בשנת ה-40, כמה מצוות ניתנו אחרי שנכתב הספר תורה? כמעט כלום. אפילו המצווה לכתוב ספר תורה כבר ניתנה קודם. זה לא מהיום האחרון של משה רבנו. הנוסח הסופי של הספר התורה זה היום האחרון של משה רבנו. זאת אומרת ש-40 שנה בני ישראל היו במדבר וקיימו את כל התרי"ג מצוות עם תורה שבעל פה בלבד, בלי תורה שבכתב. זה הכל היה דאורייתא, אבל זה היה תורה שבעל פה. התורה שבכתב זה לכתוב בקיצור את התורה שבעל פה. לך תגיד את זה לאפיקורסים, שטוענים שתורה שבעל פה זה המצאה מאוחרת. בפועל התורה שבעל פה יותר כתומה מהתורה שבכתב. זה ברור? בפועל, בלי הרבה חוכמס. כמובן שברוחניות התורה שבכתב זה חוכמה, התורה שבעל פה זה מלכות. אז זה מופיע אחר כך בסדר, בהשתלשלות. אבל בפועל, היסטורית, התורה שבעל פה קודמת. אבל מה זה הכל דאורייתא? יש עוד גדר של תורה שבעל פה, שזה דינים דרבנן. דינים דרבנן, משה רבנו תיקן לישראל שקראו בתורה בשבת, אז זה דין דרבנן. זה דין דרבנן, משה רבנו תיקן את זה, הוא לא אמר את זה כנביא. זה דין דרבנן שקדם לספר תורה הראשון שנכתב בעולם. אז גם בדינים דרבנן לא צריך לזלזל. זה קודם כל, צריך להבין את העניין. אבל על כל פנים, פה מדובר על דאורייתא. כל מצווה בתורה, כשהיא ניתנה למשה רבנו, היא ניתנה לו עם כל השור ולא אדם, חמור ולא כלים, עמוני ולא עמוני ולא עמונית. כל הדינים האלה נאמרו למשה בסיני. אחר כך משה רבנו כתב, אז הוא כתב רק מה ששם אמר לו לכתוב. ואת היתר הוא לימד בעל פה. היו כאלה שבגלל שזה עבר בעל פה, אז הם לא האמינו. הם יכלו באותה מידה גם לא להאמין שא' זה א' וב' זה ב', זה גם עבר בעל פה. אי אפשר להעביר את זה בכתב. א' ב' תמיד לומדים בעל פה. אם אתה לא מאמין בתורה שבעל פה, אין לך א' ב'. ותחשוב שאתה מוצא בחפירות שפה עתיקה שאף אחד לא מדבר אותה היום, אז אתה לא יודע לפענח, כי זה לא עבר בעל פה. זה פשוט. אבל בכל אופן, היו כאלה שלא, בנים לא אמון בם, לא יכלו לסמוך עליהם, זה התבטא בזה שהם לא סמכו על חז"ל. כשבן אדם הוא שקרן, הוא חושב שכולם שקרנים. זה פה יצר הרע תופס. אז אין אמון, אז לא מאמינים בקבלת חז"ל, לא מאמינים בקבלת חז"ל, אז לפעמים רוצים להקל יותר, לפעמים רוצים להחמיר יותר. כמו הצדוקים והבייטוסים, היו דברים שהם החמירו יותר, אבל זה היה שקר. והתוקף של בועז היה שהוא מאמין לקבלת חז"ל בין לחומרה בין לקולה. הוא מאמין עד הסוף מה שחז"ל אומרים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה.
ומה אם
מדרש
אומר שמשה ראה את הבקר
אין החינם, יש דברים שנמסרו, יש את זה גם בגשמיות. אתה מכיר את מי אמר את הסברה הזאת של ננס על גבי ענק? אתה מכיר את זה? ננס על גבי ענק. הענק עומד, והוא מרים את הננס, והננס יושב לו על הכתפיים, ואז הוא רואה יותר רחוק מהענק. אבל מי באמת יותר גדול? הענק לא רואה, והננס רואה, אבל אם הננס יוריד אותו, שזה כתוב שם בגמרא, שהוא שמע שאומר הלכה למשה מסיני, אז נחה דעתו. הפשט הוא ככה, הפשט הוא גם בגשמיות, אני אסביר לך את זה קודם בגשמיות, זה כתוב בשיחות הרן. אתה חושב שמי שהמציא רובה, הראשון שהמציא רובה לפני 500 שנה, 600 שנה, היה יותר חכם מאלה שהמציאו את הקשת? אובייקטיבית? בכלל לא. מי שהמציא את הגלגל, יכול להיות שהיה יותר חכם מכולם. כן? אבל מה? הוא המציא גלגל. עם הגלגל הזה גלגלו עגלות כל הזמן. אחרי שכבר היה גלגל, אז כבר יכלו לעשות מחלטה. ואיך מחלטות עבדו פעם עם הרגל, כמו מכונת תפירה ישנה. זה היה מחלטה, ממש כמו מחלטה חשמלית. אני עוד זוכר מחלטה כזאת. זה היה לביצוע של כל פרייזר, ממש. כל הביצועים של מחלטה חשמלית, זה עבד עם הרגל.
עכשיו, שמשה כבר ידע,
אז כתוב שם בשיחות הר"ן, שכל דור מן השמיים מועידים לו את הפלח שהוא צריך לגלות. אבל כמובן שכל מה שהוא מגלה זה על סמך. אתה מבין מה שאני אומר? יש לו הרבה סיפורים על זה, אני לא רוצה לקחת את הזמן של השיעור. אבל אתה לפעמים רואה אינטליגנציה אצל אנשים בג'ונגל, שאתה לא רואה אותה בחיים פה.
אני מתכוון שהרב אמר שכל התורה שבעל פה כבר נמסרה להם.
בסדר, רבי עקיבא לא, רבי עקיבא, יש דברים ש...
גם דברים שרבי עקיבא אמר לפה,
הם... הכל נמסר ונעלם, ורבי עקיבא, זה היה שור של שנתו שהיה צריך לגלות את הדברים האלה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, שרבי עקיבא אומר, זה משהו בהלכה, לא משנה, שיטת רבי עקיבא. יש פן כזה למעלה שצריך להתגלות דרך משפט רבי עקיבא. ולפני זה, זה היה גלוי בצורה אחרת. כמו שאתה לומד אחרונים, יש איזו סברה, סברה של רב שמעון או של רב חיים,
סברה כזאת.
זה לפני זה, יכול להיות שלפני זה, זה היה כל כך מובן מאליו, שאף אחד לא אמר אחרת, למרות שאף אחד לא ידע את הסברה הזאת. אתה חושב, כל הסברות של רב חיים ברמב״ם, אתה חושב שישבו גאוני עולם, למדו רמב״ם, הם לא ידעו פשט ברמב״ם? בלי כל הלומדס, כל הלומדס של רב חיים, אנס חדר הבאבא, לך תסתכל, תפתח. אתה חושב שאף פעם לא ידעו את הלומדס הזה? יכול להיות שזה כל כך פשוט, שלא היה צריך להגיד את הלומדס. שמי שהיה אומר אחרת, אז היו מבינים שזה עקום לגמרי. איך להסביר? לא יודעים. סיפר לי יהודי שהוא עשה פעם, יהודי זקן בחולון, יהודי דתי, יהודי למדן תלמיד חכם. הסתובבתי פעם שם, לימדתי שם. פגש אותי, התחיל לספר לי סיפורים. אני הייתי צעיר, הוא היה מבוגר מאוד. הוא סיפר שהוא היה נער בן 15. הוא עשה פעם טובה גדולה לחזון איש. לא יודע מה, הוא הציל את חייו, לא יודע מה. אז חזון איש אמר לו, בסבר את החברוסה. אתה שווה חברותה. טוב, אז הוא שמר, נתן לו שעה אחת בחיים, נתן לו חברותה. עשה לו, נתן לו פריבילגיה, נתן לו חברותה. אז הוא, את כל מה שהיה לו בבטן, כל מה שהוא לא הבין וזה, הוא שמר לשעה הזאת. והיה דבר אחד שהוא לא הצליח להבין, הסבירו לו, הוא לא הצליח להבין. אז החזיני שמר לו בסוף, תראה, העניין הוא ככה. יש איזה עניין של הרגש, ניכרים דברי אמת. זה העניין. זה שאני לא יודע איך להסביר לך את זה, זה לא מוריד מהאמיתות של העניין. אתה מבין? אז בצורה כזאת, הרבה לפני שהחידוש נאמר, בצורה כזאת כבר היה אצל חכמי ישראל, העניין הזה. רק לא יודע איך להסביר את זה. בא אותו אחד, אז הוא יודע איך להסביר את זה, הוא יודע איך להכניס את זה למישהו שאין לו את הרגש. אבל זה כמו שתגיד שלפני שגילו את אמריקה, אז אמריקה לא הייתה. זה בדיוק אותו עניין. זה לא שייך שמשהו... איך כתוב שם? כלום ספר תורה חסר כלום. אותו דבר גם תורה שהוא בעל פה לא חסרה כלום. כל מה שמחדשים חידוש, זה מורידים את העלמה. זה ברור? זה ברור שזה כך. הרי כתוב שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. וכתוב שמשה יצא, ישב אצל התלמיד הוותיק ולא הבין מה הוא אומר. איך זה יכול להיות? שני דברים האלה. זה ניתן למשה מסיני, זה ניתן לו בעטיפה. זה ניתן לו בעטיפה, אז קרו שני דברים. את זה הוא לא ידע, אבל גם להגיד להפך, הוא לא יכל. אתה מבין? כי היה לו את זה. יש איזה דמיון בחיים שלנו לעניין הזה של ילד גודל בבית. בבית מכתחילה. אז יש הרבה דברים שהוא נמנע מלעשות אותם. אם תשאל אותו למה, אז הוא לא ידע להגיד למה. הוא יגיד, אז איפה יותר מזח. ככה נוהגים. הוא לא יודע למה. סיפרה לי הילדה שלי, כבר הייתה ילדה גדולה. ופעם חברה שהיא באה מבית, השם ישמור, היא שואלת אותה, למה תמיד השבולים שלך עד כאן? כי הכריחו אותך. היא לא ידעה מה לענות לה. היא לא ידעה מה לענות לה. אחר כך היא באה הביתה והיא שאלה, אתם הכרחתם אותי? היא כבר לא זכרה, היא כבר הייתה גדולה. אז מה קרה? אז היא סיפרה ששאלו אותה. אז אמרתי לה, למה ילד הולך על שתיים ולא על ארבע? הרי כל הילדים התחילו ללכת על ארבע. מכריחים אותו ללכת על שתיים? יש דברים שעוברים בלי להגיד. למה בני אדם אוהבים כסף? למה אוהבים כבוד? מישהו מחנך אותם לאהוב כסף? כל הזמן אומרים להם שכסף זה זבל וצריך לתת הרבה צדקה וזה... למה הם אוהבים כסף? כי באווירה הזאת הם גודלים. יש דברים שיש לך אותם בלי לדבר. הדברים האלה הם הכי חזקים. אחר כך יכול לבוא איזה רב יעקובסון כזה, איזה מחנך דגול, איזה מישהו, שהוא ימצא את הדרך איך להעביר את הדברים האלה דרך דיבור. אז תגיד, וואי, חידוש. אבל זה היה כל הזמן. ויכול להיות שאני גדלתי בכזה בית ואני לא אבין את מה שהוא דיבר. את מה שהוא מדבר, איך מעבירים את זה. אבל אצלי בנשמה זה נמצא יותר עמוק ממנו. זה לא סתירה. אז על כל פנים, אצלו היה אמונה שתורה שבעל פה זה דברי הקדוש ברוך הוא, לגמרי. ולא היה לו ספק בדבר כפלוני שאמר פן השחית. והוא עד רבה, היה שמח בדבר להראות, היה שמח שהוא לוקח המונית, גיורת המונית כמובן, להראות שדרשת חכמים היא התורה שניתנה מסיני. שזהו זה, שאין ספק. ויש מחתם סופר, יש איזה, הוא לא דיבר על אמונת חכמים, הוא דיבר על אמונה בקבלה. יש וורט שככה חוזרים, שמעתי זה בתור ילד, אני לא זוכר מי אמר את זה בשמו, אבל ככה אומרים בשם מחתם סופר, שמי שבגלוי לא מאמין בנסתר, אז בנסתר הוא גם לא מאמין בניגלה. זה ברור. מי שצועק שבנסתר הוא לא מאמין, אז בסתר ליבו גם בניגלה הוא לא מאמין. כי דברי חכמים כדורבנות, מסמרות נטועים, זה לא מישהו חלם איזה חלום בלילה והמציא משהו. הם מסרו את הנפש על זה. ואמונת חכמים הוא יסוד תורה שבעל פה. והוא עניין אמת ואמונה. למה זה אמת ואמונה? אמת זה התפארת, זה בדרך כלל תורה שבכתב. יש הרבה מקומות שמראים מה זה תורה שבכתב. תורה אורייתא מחוכמה נפקא, והמצוות זה רצון העליון, יש תרי"ג אורחים בגולגלתא, זה כתר. יש הרבה מקומות שמדברים, אבל בעיקר כשמדברים מאבות והלאה, אברהם יצחק ליעקב, אז יעקב אשתם יושב אוהלים, יעקב זה התפארת. אז ולמה זה תפארת? כי יש בה גם מצוות לא תעשה וגם מצוות תעשה וגם שכר וגם עונש וגם דין וגם רחמים. אז כל זה מתאים לתפארת. התפארת היא באמצע, היא לא למעלה מדי ולא למטה מדי ולא ימין מדי ולא שמאל מדי. אז זה פחות או יותר, וזה נקרא מידת אמת. הנקודה האמצעית זה האמת. כשאתה מתרחק אז אתה צריך לקחת איתך קצת אמת משם, אחרת בקצוות תמיד יש יותר סכנה ליפול. כל הדרכים בחזקת סכנה, אמר אחד הרבנים פעם, איפה הסכנה בדרכים, בקצוות של הדרכים? לא בפרשת דרכים. כשאתה מתרחק, אתה מתרחק ממקום יישוב, אז הדרכים בחזקת סכנה. גם דרכים ברוחניות. אם אתה כל הזמן זוכר שכל הדרכים יוצאים מהתורה, אז אתה באמת. וברגע שאתה לוקח את הדרך שלך ואתה שוכח, זה כאילו כבר מתחיל להיות העסק שלך יותר מדי. שם אתה מתחיל להיות בסכנה. אז ממילא, אז התורה זה האמת, הוא עניין אמת, והתורה שבעל פה זה מלכות, זה אמונה. ותורה שבכתב מפורש בלי הסתר, שם כתוב הידבר השם אל משה לאמור, בתורה שבכתב. אך הרצון מבני ישראל בעולם השפל הזה, מה דורשים מאיתנו? מה מבקשים מאיתנו, מבני ישראל? הרצון של השם. זה לבוא אל האמת על ידי אמונה. וזה באמת הסדר, זה מה ש... על זה דיברנו קודם. עד שבני ישראל זכו לקבל ביד ספר תורה, הם היו צריכים הרבה שנים לקיים את הכל בעל פה. ובעל פה זה תורה שבעל פה, זה המלכות. קודם כל לקבל עול מלכות שמיים, להאמין באמונה פשוטה, על ידי זה אפשר להגיע לאמת. כי היצר הרע מוסר עצמו על זה להסיר האמונה מן האדם. כתוב בהקדמה של הזוהר הקדוש שהמלכות זה הפתח לכל עבודת השם. והמלכות כוללת בעיקר שני דברים. אמונה פשוטה, זאת אומרת, אמונה זה אמונה, יש אמונה בראש ואמונה בסוף. גם הכתר הוא אמונה. אבל האמונה ההתחלתית זה המלכות. זה כמו ילד קטן שמאמין מה שאומרים לו, בלי הרבה חוכמות. האמונה של הכתר זה אחרי כל החוכמות, לזרוק את כל החוכמות. אבל שם טוב אמר, כתוב בישמח ישראל. אבל שם טוב אמר לפני שהוא נפטר, אחרי כל ההשגות, נכבין הנער ונכבלב. אחרי כל ההשגות אני טיפש ואני מאמין. ככה אמר, זה כתוב לא בספרי סיפורים. זה כתוב בתוך תורה בישמח ישראל. אחרי כל ההשגות, זה אמונה שהיא כתר. יש אמונה שהיא מלכות. אמונה שלנו, אנחנו לא צריכים לזרוק הרבה השגות בשביל להשיג, בשביל להאמין. אין לנו מה לזרוק. אמונה פשוטה, אמונה שיהודי פשוט, שהוא מאמין שאבותיו ורבותיו לא שיקרו אותו. זה האמונה של המלכות, וזה עניין אחד. והעניין השני זה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. זה מה שאתה מאמין, שתקיים באמת. יכול להיות גן ופור מחתרת הרחמן הקריא. אז שני הדברים האלה, זה הפתח. קשה להיות יהודי בלי זה. אם אין אמון בסיסי בתורה כפי שנמסרה לנו, אז קשה ללכת הלאה. קשה להיכנס למדרגות הפנימיות. אי אפשר בעצם, מה?
מה בנו לא רוצה להאמין?
אז יש בזה הרבה סיבות. יש סיבה אחת, בגלל שאנחנו שקרנים. אם היינו אמיתיים, אז היה לנו, המובן מאליו שלנו זה קודם כל להאמין ואחר כך לבדוק. אבל בגלל שאנחנו שקרנים, המובן מאליו שלנו זה הסקפטיות, הציניות, כאילו, המלאק. זה
שקרנים.
אנחנו לא מאמינים לאף אחד, לא מאמינים כלום. אנחנו כל הזמן בודקים כל דבר. זה מציאות. כל מי שעובד עם כסף, כל מי שעובד עם עסקים, כל מי שנמצא בצבא באיזה עמדה יותר רצינית. מחנכים אותנו לא להאמין. כן, פשוט. היחיד שעוד נשאר בתרבות שלנו מאמין זה כשרופא מתשאל חולה, הוא רושם את מה שהוא אומר לו, לרופא אומרים את האמת. יודעים שזה לא משתלם לשקר. זה הדבר האחרון שנשאר שעוד מאמינים לך. לא מאמינים בכלל כלום. זה דבר אחד. דבר שני, יש אם אני אאמין, זה יחייב אותי. אז יש שוחד שגורם לי לא להאמין. אני כבר עושה את המניפולציה. עדיף לי לא להאמין, כי אם אני מאמין, אני צריך לקיים. לא בא לי. אני אצלן.
יש לך פה איזה גם שאפילו בשיחה פשוטה אתה לא מאמין.
נכון.
בלי להתחייב.
נכון, זה קודם כל, זה אמרתי ראשון. חוץ מזה, אני גם לא מאמין, כי זה, אם אני מרגיש שהוא רוצה למשוך אותי לאיזה כיוון, אז אני מיד כאילו מתנתק. זה מציאות, אתה רואה את זה בחיים. עכשיו, אין מישהו שמושך אותי יותר לכיוון מה שהקדוש ברוך הוא עם התורה, הוא מושך את כל כולי. כל היהודי הוא נועד כאילו... הדברי תורה מתארים, כתוב, שכמו שמקווה מתאר, דברי תורה מתארים, אבל מקווה מתאר מתי שאתה שרה אחת לא יוצאת מהמים. לתורה צריך להיכנס לגמרי. נו, אז אנחנו פוחדים מזה. איך אפשר להימלט מזה? אומרים שזה לא נכון, אז לא מחויבים. אבל האמת שזה לא פותר לנו את הבעיה, כי בתוך בפנים יושבת נשמה שיודעת שזה אמת אמיתית עד הסוף. ברגע, אנחנו רוצים לפתור לעצמנו קונפליקט חיצוני. בין העצלות לבין המחויבות יש קונפליקט, אז אנחנו אומרים, זה שקר. אז העצלות כאילו מצ'ופרת עכשיו, היא מסודרת. אבל אז יוצרים קונפליקט בין זה לבין הנקודה הפנימית, דוחקים את הקונפליקט פנימה, ואז אנחנו מוללים עד הסוף. אז הבן אדם הזה שאומר שהכל שקר וזה, הוא כל החיים שלו עצוב. הוא לא יודע למה, הוא עושה פסיכולוגים וזה... הוא רק צריך להתחיל להאמין, אז ייפתח לו השמחה. כי הוא דחף את הקונפליקט פנימה יותר. בפנים יש משהו שהוא זהב טהור. אתה מכסה אותו עם בוץ. אבל הוא לא מרגיש טוב שם.
בואו נחלט אותנו יכולים להיות, קודם כל, להחכים, ואחרי זה להאמין אדם. זה לא בא לפני.
זה אמונה אחרת. יש אמונה בראש, יש אמונה בסוף. קודם כל לדעת ואחר כך להאמין, יש מקומות שכתוב בדיוק הפוך מה שכתוב כאן. אני חשבתי על זה ולא רציתי לצאת מהנושא, אם אף אחד לא ישאל. יש מקומות שכתוב, יכול להיות שאפילו השפת אמת מדבר על זה, אני לא זוכר, זה כתוב בספרים, שאי אפשר להגיע לאמונה אלא על ידי האמת. יש, ופה כתוב שאי אפשר להגיע לאמת אלא על ידי אמונה, כי יש שתי אמונות ויש שתי אמת. להגיע לאמונה צריך לרצות את האמת, לא לדעת את האמת, לא להרגיש את האמת, צריך לרצות את האמת. אם את אדם יש לו, בוא נגיד ככה, יש שקרנים בעולם, ודאי. עכשיו יש מקומות שכל הצגה, יש מקומות שכל הצגה, גם כאילו הדתיות והעירת שמיים והכל, יש מקומות שכל הצגה, דבוננו. היום יש פחות, כי היום העולם הוא חילוני, אז אין צורך, אתה לא רוצה, אתה זורק את הכל. אבל פעם כשכל העולם היה דתי, אז אם לא היית דתי, לא היית אין. אז היו דתיים באמת, והיו דתיים בשקר. עכשיו אתה, יש לך כל מיני מקומות, אתה לא יודע איפה, אתה רוצה לגור בין אנשים צדיקים וללמוד בין אנשים צדיקים, אתה לא יודע לאן לפנות. אז אתה צריך לך לרצות את האמת. אם אתה רוצה את האמת, באמת, אפילו על מנת להפסיד. כמו שאומרים, הרבה פעמים, אם אני אגור פה, יהיה לי משכורת יותר גדולה. אם אני אגור פה, יהיה לי משכורת יותר קטנה.
האמת באה לידי חקירה.
עכשיו תקשיב רגע, תקשיב. לא, לא, לא. אני מדבר עוד לפני זה. תקשיב טוב. אני אגור פה, יהיה לי פה יותר משכורת. פה אני אגור, יהיה לי פחות משכורת. עכשיו, בגלל שאני רוצה את הכסף, אני מרמה את עצמי, שאיפה שיש יותר משכורת, גם הבית מדרש יותר אמיתי, וגם הבית ספר הוא יותר טוב, וגם התלמוד תורה יותר טוב, הכל פתאום נהיה טוב. למה? כי אני לא רוצה, אני מתנדד באמת, זאת אומרת, יש לי בעיה בלב, לא בשכל. אבל אם אני אחליט, החלטה גדולה, ואני גם אתפלל על זה, שאני אעשה עם הקדוש ברוך הוא הסכם, כאילו, אני מוסר את נפשי אליך, נחני בדרך אמת. רבי פנחס מקורץ אמר שיהודי צריך כל יום להתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחה אותו בדרך אמת. למסור את המפתחות לקדוש ברוך הוא, שהוא יליך אותי. בצומת הוא יפנה אותי. כאילו אני לא בוחר לבד. אתה תבחר בי, אני רוצה רק את האמת. יהודי כזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו איזשהו חיישן להרגיש איפה זה אמת ואיפה מזייפים. ואז, אבל הוא צריך להגיד את זה באמת, זאת אומרת, הוא צריך להיות מוכן להפסיד כסף, העיקר שהוא ידע איפה האמת. ואותו דבר, אם בן אדם עדיין לא שומר מצוות, בכלל, הוא לא שומר מצוות. שאלתי פעם בחור תל אביבי, אני סיפרתי פעם את זה, שאלתי פעם בחור תל אביבי, שהיה לו קושיות מכאן ועד ל... הוא גדל, אצל הסבא שלו כבר לא עשו קידוש בשבת, אצל הסבא רבא שלו, צפוני כזה. היה לו קושיות מכאן ועד להודעה חדשה. אמרתי לו, אני לא יודע, קודם, תגיד לי עם יד על הלב, יש לך מיליון דולר, ואתה צריך לנסוע לחוץ לארץ, ואתה לא יכול להפקיד את זה בבנק, מאיזושהי סיבה. יש לך שני יהודים פה, שני שכנים, אתה צריך להפקיד ציין את המיליון דולר, ואתה בעוד שנה תקבל את זה חזרה. אחד זה בן גוריון, השני זה החזון איש. אתה, אצל מי תפקיד את זה? הוא חשב רגע, קודם כל לקח לו להקל, הוא היה צריך להיזכר שהיה פעם חזון איש בכלל, זה לא היה לו חוקר בפוקוס. גם בן גוריון הוא לא זכה. זה היה פה לפני כמה שנים. אבל הוא חשב וחשב, הוא אומר, עם היד על הלב, הייתי נותן לחזון איש, לא לבן גוריון. אמרתי לו, עכשיו תמשיך לחשוב את המחשבות שלך לבד. כאילו, יש אם בן אדם שואל את השאלה הנוקבת, גם כשהוא לא שומר כלום, הוא... לא למד כלום ולא יודע כלום, יש לו איזה פרמטר לדעת, לא על רעיונות פילוסופיים, אבל לדעת על אנשים, יש לו איזה פרמטר לדעת מי אמיתי ומי לא אמיתי. אינטואיציה פשוטה, הוא גם לא הולך לעשות שותפות בביזנס עם כל אחד. עכשיו, אם הוא משתמש בכוח הזה, זאת אומרת, בכוח של האמת שנותן לו, הוא יגיע בסוף לאמונה. פה האמת קודמת לאמונה, אבל זה לא אמת פילוסופית. זה אמת הרבה יותר עמוקה מאמת פילוסופית. עכשיו, אחרי שאתה מגיע לאמונה, מהאמונה הזאת תוכל להגיע לאמת. מה פירוש תוכל להגיע לאמת? אתה תוכל להיכנס לעניינים יותר פנימיים, ולהרגיש שזה האמת, לא רק לדעת שזה האמת, ולא רק להאמין שזה האמת, אלא להרגיש שזה האמת. כמו שאתה מרגיש שחנוק לך ואין לך אוויר. זה מדרגה. המדרגה הראשונה של האמת זה לא מדרגה. יש את זה לכל ייצור אנושי של אחד שתיים, יש לו את ה... כל אחד מאיתנו מרגיש בבטן מי משקר ומי אומר אמת. אי אפשר לשקר את אף אחד. אפשר לשקר אותך רק אם אתה מעוניין שישקרו אותך, אם אתה מרוויח מזה. אם אתה לא מרוויח מזה שישקרו אותך, אי אפשר לשקר אותך. הרי מפלסצה נדבר על זה הרבה.
זה לא מבין, זה
מה?
מודדים שאתה יכול לגוד בקלות שם בתוך עצמך, כדי למצוא את נקודת האמת, לדעת שזה באמת
אמת. אפשר בקלות לפספס את הנקודה הזאת.
בקלות, כאילו, זה לא...
אפשר, אבל היא קיימת. היא קיימת. רבי פיאסצנה כותב שעם אותו כוח שאפשר להכיר על בן אדם שיושב מולך, אם הוא חכם או טיפש, אתה רק צריך להסתכל לו בעיניים. אם הוא יושב מולך עם משקפי שמש, לא תוכל להכיר בשום אופן. אבל אם העיניים שלו גלויות, הכוח הזה הוא סימן שהקדוש ברוך הוא לא סגר בפניך את הדרך לשום השגה רוחנית. הוא השאיר לך נקודה. הוא השאיר לך נקודה אחת, תשתמש בנקודה הזאת. אחרי שתשתמש בנקודה הזאת, תקבל עוד נקודה. אבל קודם כל תשתמש בזה. שם האמת קודמת, אבל לא האמת פילוסופית. באמת פילוסופית אתה מתרחק מהאמת שבלב שלך. אתה נכנס לעולם של אינטלקט, של ראיות והוכחות וסתירות, אתה בורח מהאמת. כי בפילוסופיה יש עוד חיסרון. הרבה פעמים, זה כמו ילד, אתה יודע מה, ילד קטן בבית, הוא שואל מה זה? מה אתה אומר לו? אתה אומר לו איזה מילה בשפה שאתם מדברים, נכון? ואז מה הוא עושה? הוא אומר, אתה אומר, זה כיסא, כיסא, יופי. הוא לא הבין כלום. הוא מתרגל כבר בקטנות שלו, שאם יודעים לקרוא למשהו בשם, זה נקרא שהבינו. ואת זה אנחנו מחפשים כל החיים, לקרוא לדברים בשם, לא באמת להבין. זה בדיוק הברוך של הפילוסופיה. להבין באמת זה בינת הלב. להרגיש שמשהו אמיתי, זה נקרא שקלטת אותו. אז ליהודי יש את זה מצד הנשמה, אני לא מדבר עכשיו, אני אלך לגייר גוי, זה עבודה קשה. אבל ליהודי מצד הנשמה יש לו את הנקודה הזאת. הוא צריך רק לחשוף אותה. עכשיו, הדרך לחשוף אותה, עכשיו יש אמונה עוד לפני האמת הראשונה. אתה צריך להאמין שיש לך נקודה כזאת. אם אתה לא מאמין שזה כמו אחד שלא מאמין שיש לו כישרונות, אז לעולם לא יגלה אותה. קודם כל, תאמין שיש לך נקודה שיכולה לדעת את האמת. עכשיו תפעיל אותה. אחרי שהיא תגיד לך את האמת, אתה תגיע לאמונה בתורה, בקדוש ברוך הוא, בכל. אתה תראה לבד איפה האמת ואיפה השקר. אבל אם הולכים פילוסופיה, אז בפילוסופיה, השפה הפילוסופית היא משבשת לנו את התחושת, את תחושת הבטן, מה האמת ומה שקר. פשוט, היא לוקחת מאיתנו, היא... לא יודע, זה כמו באותה, המון דברים בחיים יש כאלה. אם בן אדם מתרגל שהוא ישן רק על מזרון רך, הוא מאבד את היכולת לישון לספסל. לא יכול להיות אישי בבוחר. כן. איך שבן אדם מתרגל, הוא לכאורה הוא מתקדם, אבל הוא מאבד דברים שהיו לו. ברגע שמתרגלים לסגנון הפילוסופי, אז מאבדים את התחושות האמיתיות. פשוט חבל.
אנחנו שבויים בתוך הגדרות.
אנחנו שבויים בתוך הגדרות, נכון. כי לומדים איתנו פילוסופיה מגן הילדים.
עכשיו אני שואל איך אני יכול לאכול מהות.
נכון. אוקיי.
ובלי להגדיר אותה. והיא תהיה אצלי בלי שיהיה להגדיר.
נכון, זה בעיה, זה בעיה, אבל אם אתה מקשיב ללב, אם אתה מקשיב פנימה, במקום להקשיב החוצה, במקום לחפש הגדרות, אז אתה תמצא את זה. רק בשביל זה צריך להאמין שיש לך לב. זה האמונה שאתה יהודי.
אני לא אוכל לקרוא לזה בשם, אני לא אוכל לגעת.
לא תוכל להעביר את זה למישהו אחר. אז לא יתנו לך כבוד, זה לא משתלם לך. לא משתלם לך להשקיע בדבר שאתה לא יכול... למה לומדים מתמטיקה? היום יש מחשב לכל אחד, לא צריך ללמוד מתמטיקה. תלמד מתמטיקה, תקבל קתדרה, תהיה מפורסם, אתה מבין? דבר שאתה לא יכול להגדיר אותו, אז מה תעשה עם זה? אין לך מה לעשות עם זה. זה רק מראה באיזה שקר אנחנו נמצאים. אם היית לבד ביער, מה היית מעדיף? שתודה להגדיר משהו או שתרגיש את זה שזה אמיתי? כי זה האמת.
אחרי שאני מרגיש, אני גם רוצה להגדיר.
אם אתה מרגיש את זה עד הסוף, אז אתה יכול להגדיר בערך, אתה לא יכול להגדיר ככה, אתה יכול לתת על זה דוגמה כמו. והדוגמה הזאת היא רק מקרבת, זה לא... תבנה דילי בלוקת ואינשה, כתוב בגמרא בסנהדרין, שיש כתוב שם שהיו בדיני נפשות, לא היו דוחים מיום למחרת, לא היו דוחים את הדין, לא היו קמים עד שלא היו גומרים את הדין. לא, בדיני נפשות עשו, למה? אולי יש למישהו סברה להציל את הנאשם, להציל יהודי, שלא הרגו אותו. ועד מחר הוא ישכח. אז מקשים על זה לכאורה, הרי כתבו את כל דברי המזקים. יכול להגיד למישהו שכתוב את הסופרי הדיינים, שיכתבו את זה. ועד מחר זה יהיה כתוב, הוא לא ישכח, ושם הכוונה, לא הכוונה שהוא ישכח את הסברה, את החלק שאפשר לכתוב. שם הכוונה שהוא ישכח את, את מה שאי אפשר לכתוב. ואם עכשיו זה מאיר לו, אז כשהוא יגיד את זה, זה יהיה דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. ואז כולם ישתכנעו. אבל אם הוא יגיד את זה מחר, מחר הוא רק יראה את הסברה. הסברה לא תשכנע את אף אחד. זה ברור. זה, כל הסוד שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, זה בגלל החלק הלא מוגדר. החלק המוגדר לא מה מהלב.
איך בתורות שנכתבות, איך בתורות שאנחנו קוראים, ליקוטי מוהר"ן, ספרים, לשמור על הנקודה הזאת, שזה לא רק...
צריך הרבה להתפלל, הרבה להתפלל, הרבה לכוון בברכת התורה. הרבה להתפלל שדרך הצדיקים, זה ענה נפשי כתבית יעבית, הם הכניסו את הנקודה בתוך הכתיבה שלהם. אבל הנקודה שלנו צריכה להיות גלויה כדי שאנחנו נוכל להתחבר. אז לכן שני אנשים יושבים ליד אותם שלוש שורות, אחד רואה שם דברים ואחד לא רואה שם. לא שיש לו יותר שכל. יכול להיות אנשים פשוטים, מצד שני יכול להיות הוא גאון עצום. אז הוא רואה רק שכל. וזה האיש הפשוט. אם הנקודה הזאת אצלו אז הוא מתלהב. הוא... לא יודע... יש רבי אברהם ורבי נחמן, זה שכתב את הביאור על יקוטי, הוא כתב גם ביאור על סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות יש לו ביאור בסגנון של ביאור על יקוטי, סגנון כבד כזה, קשה, למדני, מאוד מאוד עמוק. אבל הוא כתב ספר בשם כוכבי אור, שיש חלק של הספר הזה נקרא ששון ושמחה, ובחלק הזה יש איזו הקדמה ואחר כך איזה שמונה תפילות, אני לא יודע. עכשיו בתוך התפילות כתובות, חלק הוא כתב גם, הוא תרגם גם ליידיש אחר כך, יש הוא גמר לכתוב אותם. זה כתוב ככה שנשים ועבדים וקטנים יכולים להבין. אז בתפילות הוא פתאום רואה את עצמו, הוא מתפלל על עצמו, הוא לא כותב אני, הוא כותב גם אני. הוא מתפלל כאילו על כולם, אבל הוא מתפלל גם על עצמו. אפילו אני. גם אני, אפילו אני. זה הסגנון שלו. מאוד מעניין. היהודי קדוש. הוא תמיד היה הכי גרוע בעיניו. כאילו. ששם מרחם גם על גרוע כמוהו. גם על מחזיר העל משיב רעה תחת טובה כמוני. ככה הוא כותב. זה הסגנון שלו. אז הוא כותב שם, פתאום הוא כותב... ריבונו של עולם, תראה איזה גזלן תפס אותי, ואפילו לצעוק אני לא יכול, כי הוא אומר שאם אני אצעוק אז הוא יחנוק אותי. זה קטע מסיפורי מעשיות. אבל אנחנו קוראים את זה, בסדר, קוראים סיפור, מנסים להבין מה הרמז בדיוק, על איזה... על מה מדובר. הוא ראה מיד את עצמו שם. איך זה בא לו? מתי שהוא כתב את התפילה? הוא לא התכונן לכתוב את זה. הוא היה קורא סיפורי מעשיות, אז זה העיר לו שזה הוא. והגזלן זה יצר הרע. ועכשיו יכול להיות, לא יודע, אלף חכמים שיקראו את הסיפורי מעשיות, וכתבו על זה פירושים וכל זה. אין הרבה אנשים שראו את זה ככה, כאילו בספונטניות. למה? למה הוא רע ולמה מישהו אחר לא רע? כי הוא היה, חוץ מכל ההשכלות שלו, היה עובד אלוקים גדול. כן? הוא מסר את נפשו להשם יתברך, אז הוא ראה דברים שמישהו אחר לא ראה. כשיושבים ליד הספר זה כבר התוצאה, מה שרואים. זה תלוי איך ישנים, איך אוכלים, איך מתפללים, איך הולכים ברחוב. תלוי בהרבה דברים. והעיקר צריך הרבה תפילה, הרבה סייעתא דשמיא. על זה צריך סייעתא דשמיא, בעיקר על זה. זה בחינה של עסוק השמעת תעליבא דהלכתא. זה בחינה אחרת. כמו שיש בפשטות מכל הדעות להוציא הלכה, יש גם מכל הרעיונות להוציא הליכה. שאי אפשר ללכת עם זה, באמת. ללכת, אתה הולך על רגליים, אתה לא הולך לשכת. כן, הרגליים מחוברים ללב. בפועל אתה הולך עם מחזור דם, לא עם סברות. אז צריך לעורר את הלב היהודי.
גם שאתה מרגיש שאתה יודע מה הנקודה, והתפללת, לא יודע, אתה מרגיש שאתה יודע איפה הפלס, לבה. אין כוח להימסר,
כן,
כי זה צריך לוותר על איזה אלף דברים פתאום.
נכון, כי זה עדיין לא מאיר עד הסוף. אם זה היה מאיר עד הסוף, אז לא היה לך בעיה, היית מקבל כוח. היית מקבל המון כוח. ברגע שזה מאיר עד הסוף. רק מה, לזה מה שאתה מתאר, יש עוד דרך. יש עוד דרך. יש דרך של פשוט לקבל החלטה, זה נשמע הזוי מה שאני אומר עכשיו. מישהו שמע פעם על דוד בן יוסף? אוקיי. עוד בחיים?
כן.
בן ודניאל היום, כן. אז היה גר בחברון בזמן.
הוא גר בקשת.
הוא עדיין כותב ספרים.
בקשת,
כן. הוא גר בקשת.
הוא גר בקשת. אז הוא כתב פעם, באחד מהספרים הראשונים שלו, הוא כתב ביטוי כזה, שמה, אם מי שיצמיד לך אקדח לרקה, אקדח טעון, דרוך, הוא יגיד לך שאם אתה לא שמח, הוא יורה בך. אתה תשמח? זה תרגיל מאוד מתוחכם. כי יש לך על מה לשמוח פה. אתה שמח שאתה נשאר בחיים. נכון? אבל הוא הכריח אותך. הוא לקח אותך ממקום של דיכאון. תקע לך אקדח, הוא אומר לך, תשמע, אם אתה לא עכשיו שמח באמת, אני רואה כליות ולב. אם אתה לא שמח, אני יורה בך. מה שהוא רצה להגיד, הוא רצה להגיד שאחרי ככלות הכל, יש ליהודי על מה לשמוח, ואם אנחנו נרצה, אז נשמח. ואם יהודי שמח, הוא מקבל כוח. אבל זה צריך להיות באמת. יש לנו על מה לשמוח. תחשוב שהיו אומרים לך שאתה לא בן של ההורים שלך, הם מצאו אותך ברחוב, ואחר כך עשו חקירה, לקחו משרד חקירות פרטי, וחקרו את כל הסיפור, והתברר שאתה ילד מארגנטינה, אתה ילד נוצרי. עכשיו יבוא אליך מישהו יספר לך את זה. ישמח אותך? בכלל לא. ואחרי שבועיים יבוא אליך מישהו ויגיד, ואתה כבר לא יודע מה לעשות עם עצמך, יבוא אליך מישהו ויגיד שבאמת היה באמת ילד כזה מארגנטינה, שמצאו אותו ברחוב וזה. אבל בטעות חשבו שזה ההורים שלך, זה השכנים היו. זה לא אתה. באותו רגע אתה תשמח? כן. אז אתה תרגיש פעם ראשונה מה זה נקרא שלא עשה אני גוי. כן. אז תגיד לי, בשביל זה צריך לענות אותך שבועיים? אתה יכול לשמוח כבר עכשיו. יש לנו, נגד הטענה שאין כוח, אז או שעובדים קשה עד שזה מאיר, או שמתחילים לשמוח על זה שאנחנו יהודים, כי איך שלא יהיה, אז עדיף להיות יהודי. עדיף להיות יהודי בגיהינום אשר גוי בגן עדן. בזה אין ספק.
צייר לנגד עיניו י' כו' כרבי נחמן, הוא צייר איזושהי הגדרה, אני שואל, כאילו כלי שדרכו הוא מתחבר למהות שלו.
אני לא יודע, זה כתוב שהוא עשה את זה כשהוא היה ילד, כשהוא היה מבוגר יותר. השביעית אהבה האלה נגדי תמיד, יש לו, זה לא פירוש שצריך כל הזמן לראות את האותיות דווקא. בהתחלה זה הכלי, אבל פשטות לא על זה מדובר. פשטות לא על זה, זה לא עבודה בשבילנו. זה לא עבודה בשבילנו, פשטות לא על זה מדובר. מדובר על לקחת כמה דקות ביום ולקבוע בנפש את הנוכחות של השם יתברך בצורה כזאת שלפחות כל פעם שמגיע משהו שהוא ההפך, שזה יזכיר את הנוכחות שלו. שתדלק נורה אדומה. לגבינו זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. לא צריך ללכת לילה מנדרגי. רבנו כשהיה בן 6 הוא כבר היה יהודי בעל מדרגה גדול. זה לא אנחנו. כי היצר הרע מוסר עצמו על זה להסיר האמונה מן האדם. באיזה דרך הוא עושה את זה? היצר הרע מגיע לכל אחד בשפה שלו. ושיהיה נדמה בעיניו כי מרוחק מהשם יתברך. היצר הרע כשהוא מגיע ליהודי נחמד, יהודי כזה שלומד בישיבה וזה, אז הוא אומר לו, תשמע, גאווה ותועבה, תועבת השם כל גבל לב. אז אתה צריך להאמין באמת שאתה באופן קרדינלי, מוחלט, רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שאתה קרוב להשם. ולא יכול להיות שאם אתה לומד פסוק, אתה נהיה קרוב להשם. זה לא יכול להיות, זה גאווה. זה היצר הרע. ואומר לאדם שהוא גאות להתקרב להשם בתפילה שבלב וכדומה. זה גאווה. אתה אומר שאם אתה אומר אשר איש אוהבתך ואתה מתכוון, אז אתה מתקרב להשם יתברך, זה גאווה. אבל באמת עד רבה, ההתקרבות להשם יתברך מביא עירת שמיים. וצריך האדם לתת לב לראות, צריך להתבונן, הוא שם כאן שתי תמונות, אחד מול השני, איך מצד אחד אינו בוש לחשוב אבלי עולם, אף כי מלוא כל הארץ כבודו, הוא מראה את השקר של היצר הרע. אנחנו חושבים על כל אבלי העולם, כל אחד חושב על כסף ועל כל מיני שטויות, ולמרות שהקדוש ברוך הוא רואה את המחשבות שלו, ומזה הוא לא מתבייש. ממה הוא כן מתבייש? לעבוד את השם, להיות עובד, להתפלל בכוונה, מזה הוא מתבייש, למה זה גאווה? איפה הצדק כאילו? תתבייש לחשוב על כסף, תתבייש, להתבייש צריך מעבירה, לא ממצווה. ואיך יבוש מלערר מה שהוא רצונו יתברך באמת? אני מתבייש לחשוב את מה שהשם דורש ממני לחשוב? את זה אני צריך להתבייש? בזמן שאני לא מתבייש לחשוב על שטויות? איך זה יכול להיות? ויראה שמהי טעמה הוא צריכו בני ישראל לשמוע בדיברות ראשונות מה השם יתברך בעצמו. הנקודה של מתן תורה זה בדיברות הראשונות, כשאחר כך אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד להם, אפילו בשביל מתן תורה היה צריך את משה רבנו באמצע. אומרים לא, אנחנו, השם דיבר איתנו, פנים בפנים דיבר השם עמכם, כדי שיאמינו זה באמת, כי השם יתברך הוא החיות של כל אדם. כמו שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, השם אמר את זה בלשון רבים לכל אחד ואחד מישראל. כל, ממש, כל החיות שלך. וזהו שאמר לשון יחיד, כי פנימיות החיות של כל ישראל היא נקודה אחת שנותנת חיים לכל הנבראים, כמו שכתוב, אתה מחיה את כולם. השעון, אין לו מה לעשות, הוא כל הזמן הולך. ואני איחרתי היום, אבל זה מנחה, אז אם לא, הייתי נשאר פה עוד 10 דקות. אז, אבל על כל פנים, את הנקודה הזאת צריך עוד להסביר יותר. לא יודע מתי יצא לנו, אבל תזכרו את זה, הלשון יחיד שכתוב כאן. ובדפוס החדש זה 295. שפת אמת על החגים. מועדים חלק ב' 295, בטור הימני באמצע העמוד, יש שם, אנוכי השם אלוקיך ממש. לשון יחיד, כי מפנימיות החיות של כל ישראל נקודה אחת שנותנת חיים לכל הנבראים, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אז זה צריך להסביר יותר. אולי פעם הבאה עוד נתעסק עם זה קצת. נקבל, השם יעזור שנקבל את התורה. שנקבל אותה באמת. שנקבל אותה. שלא נרגיש שאנחנו רק קיבלנו את הקפה הרקיגיגית. כל הזמן עוד מסתכלים שזה לא יפול לנו על הראש. צריך לקבל את התורה. שמי עזור.